אנחנו נמצאים בימים הסמוכים לימים הנוראים, ימים שאנחנו מצווים לשוב אל השם יתברך, כמו שאנחנו רגילים להשתדל להסביר בלי נדר כמה דברים על פי תורת הקבלה בעניין. התורה מצווה אותם בעניין עבודת השם יתברך שצריך להיות בכל הלב ובכל הנפש. אנחנו אומרים את זה בתפילה הרבה פעמים כל יום. בפרשה הראשונה שבקריאת שמע כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. גם בפרשה השנייה של קריאת שמע, פרשה הראשונה נמצאת בתורה בפרשת ואתחנן, גם בפרשה השנייה של קריאת שמע שנמצאת בתורה בפרשת עקב כתוב, והיה אם שמוע תשמרו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם מעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. התורה מצווה אותנו את זה בין באופן פרטי לכל אחד ואחד, כפי הלשון בפרשה השנייה שכתוב, ללשון יחיד, בכל לבבך ובכל נפשך, ובין באופן ציבורי, כמו שכתוב בפרשה השנייה של קריאת שמע, בכל לבבכם ובכל נפשכם. הגמרא במשנה במסכת ברכות, בתחילת פרק תשעים דף נ"ד עמוד א', דורשת כמה דרשות על הלשונות האלה, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבל ברמב"ם בספר המצוות מבואר שמלבד זה אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שהכוונה בכל הכוח. הרמב"ם אומר שאדם חייב שאהבת השם שלו תהיה כל כך חזקה, שעד כדי שזה התענוג הכי גדול שיש לו בחיים, זה הקרבה להשם יתברך. אם יש משהו שהוא יותר נהנה ממנו משהו זה, הוא עוד לא קיים את מה שהוא מחויב, כי זה הכוונה בכל לבבך ובכל נפשך, בכל הכוח. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין לפי זה, מה ההבדל בין בכל הלב לבין בכל הנפש. הרי שניהם המשמעות בשיא הרצון, העוצמה הכי חזקה של הרצון הפנימי. אז מה ההבדל בין שני הדברים? הכוונה היא כזאת. בכל לבבך הכוונה בכל הרצון. הלב זה מורה על הרצונות, על עומק הלב. בכל נפשך זה דרגה יותר עמוקה מזה, שמזה הוא לוקח את החיות. הנפש זה החיות של האדם. אדם צריך שהשורש של החיות שלו יהיה בקרבת השם. מה זה קשור למצווה של התשובה? בתשעה מקומות מחמישה חומשי תורה הצטווינו על זה שעבודת השם תהיה בכל הלב ובכל הנפש. כל התשעה מקומות הם בחומש דברים. אבל הכי הרבה פעמים זה כתוב במצוות התשובה. נקרא בלי נדר את הפסוקים שהתורה מצווה אותנו לעבוד את השם ברך בכל לב ובכל נפש. הראשון בפרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק כ"ט, וכך כתוב שם, וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. השני זה בפרשת ואתחנן, פרק ו' פסוק ה', זה מה שהזכרנו מקריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז בפרשת עקב, בפרק י' פסוק ב', ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך השם ממך? כי אם להירא את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אחרי זה עוד בפרשת עקב, פרק י' פסוק ג', זה בפרשה שנייה של קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי זה בפרשת ראה, פרק י"ג פסוק ד', שמדבר נגד נביא השקר, לא תשמע על דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי זה פעם שישית בפרשת כי תבוא, פרק ו' פסוק ט"ז, היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. פעם השביעית בפרשת ניצבים פרק ל' פסוק ב', ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. פעם השביעית בפרשת ניצבים פרק ל' פסוק ו', ומל אדוני את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. והפעם האחרונה, פעם התשיעית, פרשת ניצבים, פרק ל' פסוק י', כי נשמע בכל אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. התשע המקומות האלו שקראנו, הראשון בהם והאחרונים בהם, ארבעה עדיין, הפעם הראשונה, הפעם השביעית, השמינית והתשיעית, כולם מדברים במצוות התשובה. על מה שנאמר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, על זה מצווה אותנו התורה הזאת בכל לב ובכל נפש. ארבעה מתוך התשעה מדברים במצוות התשובה. כמעט חצי. מצוות התשובה בתורה זה אחד חלקי מאות מהתורה. אחד חלקי מאות, כשאנחנו זופים את הפסוקים, זה אחד חלקי מאות מהתורה, הפסוקים שמדברים על מצוות התשובה. לא יותר מזה. ואילו במספר הפעמים שהתורה מצווה שזה יהיה בכל הלב ובכל הנפש, זה כתוב כמעט חצי הפעמים שזה מוזכר בתורה, זה מוזכר במצוות התשובה. מה אנחנו רואים כאן? שהעניין שזה יהיה בכל הלב ובכל הנפש, זה חלק מרכזי מאוד במצווה של התשובה. מה פשר הדבר הזה? מלמדת אותנו התורה כאן סוד גדול. יש לשאול שאלה גדולה, איך ייתכן שאדם לא היה מחובר להשם יתברך? הרי הנשמה הזה אור אלוקי קדוש מאוד. היה חייב להיות, אפילו אם אדם לא חונך בדרכי התורה, שהמשיכה הטבעית של הנשמה כמו מגנט אל השם יתברך, בגיל צעיר מאוד כבר תחזיר אותו בתשובה. איך זה לא קרה? עונה לנו התורה את התשובה. בגלל שאם לא עושים את זה בכל הלב ובכל הנפש, אז בחלק הנותר עלולים להיאחז חס וחלילה כוחות שליליים, שהם גורמים לבן אדם את הריחוק מהשם יתברך. אם אדם רוצה לעשות את מצוות התשובה באמת, זה צריך להיות בכל הלב ובכל הנפש, יותר מאשר כל מצווה אחרת. ולכן התורה כותבת לנו בשתי מקומות בתורה, בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ל', ובפרשת ניצבים פרק ל' פסוק ב', ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. מה הכוונה ושבת עד השם אלוקיך? אומרת הגמרא במסכת יומא דף פ"ו עמוד א', אמר רבי לוי, גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך, פסוק בהושע פרק י"ד. מה הכוונה של הדברים? כתוב בספר קהלת שאחרי הפטירה של האדם הרוח שבה אל האלוקים אשר נתנה. כתוב בקהלת, במגילת קהלת, פרק י"ב, פסוק ז', וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אחרי 120 שאדם נפטר, הרוח שבה למקומה בשמיים, במקום גבוה מאוד על יד כיסא הכבוד. אומרת לנו הגמרא, גם כשאדם חוזר בתשובה, באותה שעה חלק מרכזי מהנשמה שלו מתחבר למקום גבוה מאוד, להיכן שהמקום של הנשמה לפני שהאדם מגיע לעולם הזה. זה פשר הדבר שהמצווה הזאת נקראת ושבת. מה זה ושבת? אם אדם היה בהתחלה צדיק ואחרי זה יידרדר, ואחרי זה חוזר זה ושבת, הוא חוזר בגיל 20 למה שהוא היה לפני גיל 14 לפני שהוא התדרדר. אבל אם אדם מההתחלה לא הלך בדרכי התורה, נולד במקום שנגד התורה, בגיל 20 פתאום מתחיל להתעורר, מה קורה זה לשוב? לאן הוא חוזר? הוא לא חוזר, הוא מתחיל. התשובה היא, הוא שב אל שורשי נשמתו. מה השורש של נשמתו? בשמיים על יד כיסא הכבוד, הוא מחבר את נשמתו בחזרה לשם. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. ואת זה צריך לעשות בכל הלב ובכל הנפש. אם אדם עושה את זה רק ב-80% של הלב, ב-80% של הנפש, ה-20% הנותרים לא מתבטלים. משהו אחר עלול להיאחז בהם. ואז זה מקשה על החזרה בתשובה. אם אדם רוצה באמת לעשות את החזרה בתשובה הנכונה, בכל הלב ובכל הנפש, מיצוי הלב, מיצוי הנפש. ובידי האדם לעשות את זה. אפילו אם זה נראה לבן אדם רחוק, אומר רבנו אלה בספר שערי תשובה, שהשם יתברך עוזר לשווים לחזור בתשובה למעלה מהשגתם. והוא דורש את זה מהפסוק שכתוב בפרשת ניצבים, בחומש דברים, בפרשת ניצבים. פרק למד פסוק יוד. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. השם יתברך יפעל את זה. אתה מצדך תנסה את זה והשם יתברך יפעל את זה. הבעל יתאר מסייעים בידו. אבל המצווה הזאת היא לא פעם אחת. כי כשאדם זוכה באמת לעשות את זה, מהשמיים מוסיפים לו עוד חלקים חדשים של נשמה שלא היו לו קודם. כמו שכתוב בביאור הגר"א בספר הזוהר בפרשת פקודי תט"ז עמוד ב', ואז על ידי זה האדם יכול לעשות זה בעוצמה עוד יותר חזקה. ואדם מגיע מדרגה לדרגה. עד שהוא יכול להיות, כמו שאומר בקובץ גרות חזון איש, ובחזון איש בספר אמונה ביטחון פרק א' ספטט, כמלאך עלי אדמות. ויש כוח טבעי בבן אדם שממהן להכיר בשגיאה של מה שהוא עשה עד היום. אני לא מדבר על בושה מחברים. בתוכיות עצמו יש טבע לבן אדם עכשיו, לא, חייב להיות שהייתי צודק עד היום. אדם צריך להבין, זה טבע ילדותי. חזון איש אמר, מי שחושב שהוא אף פעם לא טועה, כל החיים שלו זה טעות אחת גדולה. אנחנו כולנו מלאים טעויות. ואנחנו צריכים תמיד להתקדם. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד א' על יהודי בשם רבי אליעזר בן דורדיה, שבתחילתו הוא היה רשע מפורסם מאוד מאוד, עד שהוא הפך להיות סמל לרשעות. כשהיו רוצים להגיד רשע כמו, היו אומרים את השם שלו. היה נוסע למרחקים עצומים כדי להיכשל באיזה עבירות. מוציא על זה הרבה כסף. יום אחד הוא החליט שהוא רוצה לחזור בתשובה. מספר את הגמרא שהוא אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. ענה לו מהשמיים המלאך, שממונה על השמיים והארץ. עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן ימלחו. אמר שמש וירח בקשו על הרחמים, ענו לו מהשמיים. עד שנבקש רחמים עליך, נבקש עליהם שמהר וחפרה החמה ובראשה הלבנה. אמר כוכבים ומזלות בקשו על הרחמים, אמרו לו עד שנבקש רחמים עליך, נבקש עלינו שנמר ונמקו כל צבא השמיים. אמר ערים וגבעות בקשו על הרחמים, אמרו לו עד שנבקש רחמים עליך, נבקש עלינו שנמר כי ערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכי עד שיצאה נשמתו. נפטר מרוב הבכייה. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. כששמע את זה רבי פחה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. ועוד אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי, שהבת קול אמרה, כל העולם שמע את זה, רבי אליעזר בן דודיה, מזומן לך עולם בא, תוך שעה קלה, והפך להיות רשע בינלאומי, לרבי אליעזר, שבשמיים מכריזים שהוא רבי אליעזר בן דודיה. מה סוד הדברים של הגמרא הזאת? דבר ראשון, מה פתאום הוא חשב שכדי לחזור בתשובה הוא צריך שאחרים יבקשו עליו? השמיים והארץ, הערים והגבעות, השמש והירח, הכוכבים והמזלות, מה פתאום? למה הוא לא הבין שכל כך פשוט שהכל תלוי בו? ולמה אחרי זה הוא בחר כזה בכי עמוק עד שיצא נשמתו? ולמה רבי בכה שיש קונה עולמו בשעה אחת, היה צריך לשמוח על זה? ומה סוד ההתפעלות של רבי, שאומר לו, דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, שקוראים אותן רבי? הגמרא מלמדת אותנו כאן סודות עמוקים מאוד מאוד בעניין התשובה. אומרת לנו הגמרא כאן שיש שאלה, איך האדם חוזר בתשובה? אדם מורגל לדרך לא טובה, עשרות שנים, איך פתאום הוא מחליף את הדרך? ועוד שאנחנו אומרים שהוא צריך לעשות את זה בכל הלב ובכל הנפש, איך אפשר? אומר, גלה לנו כאן הגמרא סוד גדול. יש שכבות שונות לנשמה. שכבה בתוך שכבה, שכבה בתוך שכבה. באופן כללי קוראים לזה בחמש שמות. נפש, יותר לעומק רוח, יותר לעומק נשמה, יותר לעומק חיה, יותר לעומק יחידה. אבל חוץ לזה זה מתפרט כל אחד מהם להרבה חלקים. זה המון חלקים. כשאדם נכשל, לא כל החלקים נכשלים, לא כל החלקים מתלכלכים. החלקים היותר פנימיים נשארים קדושים, אבל הם בתרדמת. ובשעה שאדם חוזר בתשובה הוא צריך להעיר את החלקים האלו. כמו שאומר הרב במלכות תשובה פרק י' הלכה ד', ומרמז לזה גם הרמב״ם בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה י"ג. וכשאדם חוזר בתשובה ועורר את החלקים היותר פנימיים, הם יותר עמוקים, והיות שהם נקיים, בהם הוא יכול להשתמש, להתגבר על החלקים היותר חיצוניים ולעבוד את השם בך בכל לב ובכל נפש. אבל רבי אליעזר בן דורדיה, שהכיר את עצמו, שהגיע לממדים אדירים של עבירות, מעומק הלב, מעומק הנשמה, הוא טוען, אין לו חלקים יותר פנימיים, עבוד העסק. אחרי הוא חיפש את העזרה של השמיים והארץ, הערים והגבעות, השמש והירח, הכוכבים והמזלות, שהם אמרו לו לא, הם לא יכולים לעזור לו. אז הוא אמר, אם ככה חייב להיות שיש עוד חלקים עמוקים של הנשמה שהם כל כך עמוקים שהוא בכלל לא הכיר עד היום שהם קיימים. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שכל אחד יכול לחזור בתשובה, כמו שכתוב בפרשת ניצבים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. אפילו אם אדם נידח במקום הכי רחוק, כך כתוב גם בספר שמואל, וחשב מחשבות לבלתי אידך, ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום נשמה, הוא רוצה את כולם קרובים אליו. בספר שמואל ב' פרק י' ד' פסוק י' ד', ולא יישא אלוקים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח, ממנו נידח. ואם ככה, אם לא יכולים לעזור לו השמיים והארץ, הערים והגבעות, השמש והירח, הכוכבים והמזלות, בהכרח שיש בתוכו עוד משהו עמוק שלא יתלכלך. ואל המקום העמוק הזה הוא התחיל להגיע. אבל הוא כל כך עמוק, עד שכשהוא הגיע אליו הוא בכה בכי כל כך נוראי, שאי אפשר לתאר. עד שיצאה נפשו מהבכייה. כשרבי שמע את הסיפור הזה, אמר רבי, אם זה ככה, שקיים כוח כל כך עמוק בנפש, שצריך כל אחד, לא רק הרשעים, הכל כמו רב לזר בן דודיה, שמחפשים את החלק שעוד לא יתלכלך, צריכים לעבוד בחלק הזה של הנשמה את שם יתברך. גם הצדיקים הכי גדולים גם צריכים. רבי זה סמל הצדקות של אותו דור היה. אומרת הגמרא במסכת תובות דף ק"ד עמוד א', שלפני פטירתו רבי הרים את ידיו ואמר, גלוי וידוע עלה השם יתברך. שהוא יגע בעשר אצבעותיו בתורה, ולא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. הוא תיקן את כל החלקים של הנפש, אבל גם הוא צריך את החלק העמוק הזה, למצוא אותו ולתקן אותו, להעיר אליו. ואז כשהוא עשה את זה, הוא בכה בכי גדול, כי החלק הזה כל כך עמוק בנשמה, שכשרק נוגעים בו בוכים בכי גדול. לכן בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. ולמה דווקא את זה הוא אמר? הוא גילה לנו כאן רבי סוד, שזוכים להגיע לחלק העמוק הזה של הנשמה, מתקנים בשעה אחת, כמו בכמה שנים בלי החלק הזה. כי מבואר בכתבי האריז"ל וכתבי הרש"ש, שכמה שאדם עובד את השם ברך, בחלק יותר עמוק של הנשמה, הפעולות שלו פועלות במקומות יותר גבוהים בשמיים. וכיוון שפועלים יותר גבוה, כל משהו פועל הרבה יותר. כל דבר שעושים אותו יותר גבוה בשמיים, אז הוא פועל פי כמה וכמה. ואז נעשה עוד דבר. כתוב באריז"ל בספר שער הגלגולים ובעוד מקומות, שיש פעמים שאדם זוכה שנכנס בו ניצוץ מנשמה של איזה צדיק קדמון שנפטר, והניצוץ הזה מסייע לו בעבודת השם יתברך. זה תועל את עצמה גם לאותו צדיק הקדמון וגם לצדיק העכשווי. לצדיק העכשווי שמקבל סיוע שמיימי, לצדיק הקדמון שהנשמה שלו ממשיכה בעולם הזה לעשות מצוות, יש לו חלק בהם. איך זוכים לדבר הזה? יש כמה דרכים. אחת מהן להתאמץ בעבודת השם באותו הפרט שבו היה זהיר אותו הצדיק. אז כשרבי למד ממעשיו של רב לזר בן דודיה לעבוד את השם בך בעומק הזה של הנשמה, הוא קיבל ניצוץ מנשמתו של רב לזר בן דודיה, ניצוץ קדוש מאוד. ואז מכאן ועד כשרבי מלמד תורה לכל ישראל, הרבי היה ראש חכמי דורו, הוא כתב את שישה סדרי משנה משתתף עם זה על השבעה של בלזר בטורדיה, זוכר זכות גדולה. זה מה שאמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. הליצוץ הזה של רב לזר בטורדיה עכשיו נקרא רבי. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? בימים האלו של מצוות התשובה, חודש אלול וחודש תשרי, אנחנו כמו שהזכרנו צריכים לעבוד את השם באך יותר בעומק, כי במצוות התשובה זה המקום שנאמר הכי הרבה פעמים בכל לבבך ובכל נפשך. אז לכן אנחנו צריכים להתאמץ להגיע לעומק הלב, אבל להשתדל להגיע לעומקים הכי גבוהים, הכי עמוקים, כי על ידי זה מתקנים תיקונים פי כמה וכמה יותר גבוהים, לפעמים זה תיקונים פי מיליארדים יותר גבוהים מבלי זה. זה עולה למקומות הכי גבוהים שבהם בשעה אחת מתקנים עבודת השם של שנים רבות. זה כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז זה אנחנו צריכים לשים מול עינינו בימים הקדושים האלה. בידינו הדבר, אבל צריך לדעת עוד דבר. הגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם יש אדם שיש לו נשמה יותר גבוהה, עלול להיות לו ניסיונות יותר קשים. אומר הגר"א בביאור הגר"א לתיקוני זוהר דף ע', אותו דבר באותו אדם עצמו, מיום ליום, מזמן לזמן, שיש זמן יותר קדוש, שאפשר בו להשיג יותר, אז עלול להיות דווקא בזמן הזה יותר הפרעות. אז צריך להתגבר בחוזקה, שלא יש שום הפרעה, בפרט לדבר הגדול הזה, לעבוד את השם בך בימים האלו, בכל הלב ובכל הנפש, כמה שיותר לעבוד בתפילות להשם בך בימים האלו, באמירת הסליחות, בתפילות, מעומק הלב ועומק הנשמה, להתלהב. ההתלהבות זה דבר קדוש מאוד. אומר רבנו הרשש בספר נהר שלום, פטור של ברכת הנותן להב כוח, ברכת מלביש האומים. כשאדם מלווה את עבודת השם שלו בהתלהבות, זה מתקן את החלקים הכי חשובים של הנשמה. אמרנו שיש חמש חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. איך מתקנים את היחידה שזה התיקון הכי גבוה? אומר הרשש, נראו את העילה, עדיין הוא רצון פנימי עמוק מאוד, התלהבות עליונה להשם יתברך. בכל ליבנו ובכל נפשנו, שם יעזור וזכה כולנו גם שתרד קווי השם ברך, גם שתרד חבר לתורה הקדושה, שם יעזור וזכה כולנו בניין במקדש ובאמינו אמן, ביד משיח צדין ברבי אמינו אמן, שזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, לישועות נפלאות לטובה וברכה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.